ברוכים הבאים לעוד פרק במסלול ההייטק, והיום נדבר עם ישראל וייס, דאטה סיינטיסט, על התחום, איך הוא התגלגל אליו. דיסקליימר קצר, מה שעובד לאדם אחד הוא לא בהכרח מה שיעבוד לאחר. ישראל, ספר על עצמך.
אז אני התחלתי לעבוד בתחום הזה של AI, ספציפית Computer Vision, לפני בערך שנתיים ומשהו כזה. הגעתי לזה בעיקרון תוך כדי הלימודים, הבנתי שזה מה שמדבר אליי. בעיקרון התואר שלי הוא יותר בתחום של הנדסת חשמל ומחשבים, אבל יותר לכיוון החומרתי, אפילו פיזיקלי כזה. ופשוט באמצע התואר ראיתי שלא ידבר אליי התואר הדפולטיבי שלי, אבל אמרתי נסיים כבר את התואר כמו שהוא, ופשוט אמרתי בוא נוסיף פשוט הרבה קורסים בתחום שיש באוניברסיטה, כי לאוניברסיטה עצמה יש הרבה כלים שיכולים לעזור. אז אספתי קורסים שעניינו אותי, שמובילים לתחום הזה של בינה מלאכותית או ראייה ממוחשבת. התחלתי בעיבוד תמונה, שזה הבסיס לתחום, קורס מצוין באוניברסיטה העברית. ומשם המשכתי קורס של מערכות לומדות, שבזמנו לימד את זה שי שלב שוורץ, האגדי. וקורס כזה של, אחר כך קורס של עיבוד תמונות רפואיות, שהוא קצת יותר טכניקות קלאסיות כאלה של עיבוד תמונה לשימושים רפואיים, בעיקר סגמנטציות ורגיסטרציות שאפשר להרחיב על זה דיון אחר, אבל בסופו של דבר זה הקורסים הבסיסיים שעשיתי. ראיתי שפתח לי את התיאבון, עשה לי ממש חשק לצלול יותר לעומק, אבל הבנתי שכאילו עם קורסים זה לא מספיק כדי להתעסק עם זה מעבר בעבודה, בתעשייה עצמה, צריך משהו קצת יותר hands on. אז הקורס הזה האחרון שעשיתי בשרשרת הזאת של עיבוד תמונות רפואיות, היה לי הרבה זמן בשנה האחרונה של התואר, וכזה דיברתי עם המרצה, שאלתי אותו אם יש לו, ראיתי שיש אפשרות לעשות מעבדה בעיבוד תמונות רפואיות, שזה קורס שפתוח בפני תלמידי תואר שני, ושאלתי אותו אם אני יכול להירשם לקורס. כאילו, זה בעצם סוג של פרויקט מחקרי שלוקח כמה חודשים טובים, באזור החצי שנה, פלוס מינוס. וכזה, לא שהיה לי מספיק זמן, ודי הצלחתי בקורס הזה בזמנו, וכזה דיברתי עם המרצה, והיה כזה חיבור, אז כזה הכניס אותי למעבדה, ובסופו של דבר עשיתי כזה פרויקט מעשי ששילב רשתות נוירונים במחקר רפואי כזה, שבשילוב עם בית חולים הדסה, עין כרם. פרויקט שהיה מאוד מעניין ברפואת עיניים, עשיתי בצורה אוטומטית סגמנטציה של גידול של מחלת עיניים מסוימת. כיום הרופאים מסמנים את המחלה הזאת, מסמנים אותה בסריקות עיניים, וזה גוזל הרבה זמן לרופאים, אנחנו יודעים שזה המשאב הכי יקר שיש להם. אז עשיתי כזה, בסופו של דבר, אחרי הרבה עבודה מחקרית, בסופו של דבר רשת נוירונים, שהפלט שלה הוא ממש סימון דו-ממדי בכל הסריקות של הגידול של המחלה עצמה. אז זה פרויקט שלקח הרבה זמן, באזור ה-8 חודשים, קצת פחות משנה. כזה, ידענו מה התוצר שאנחנו רוצים לעשות, אבל הדרך לשם הייתה באמת לא ידועה, זה היה באמת מחקר טהור במובן הזה. כאילו היה צריך, היה אתגר כי היה מעט דאטה לעבוד איתו, אז לנסות לחשוב איך להשתמש בשיטה מספיק רובסטית עם מעט דאטה כדי להצליח לפתור את הבעיה בצורה טובה ויציבה ורובסטית. ובעיקרון כן רוצים לעשות משהו שלא עשו בעבר, כאילו אתה לא לומד כלום אם אתה עושה משהו שכבר יש לזה פתרון בגיט-האב שאפשר למצוא באינטרנט. אז בתחום הרפואי זה מן הסתם קצת פחות נגיש, גם הדאטה עצמו וגם הבעיות עצמו, זה משהו שהוא פחות נגיש לפעמים לעבוד איתו, על מחלות ספציפיות לפעמים. אז בהקשר הזה, היה לי מאוד נוח הפלטפורמה של האוניברסיטה, כי היא בעצם נתנה לי את הקרקע הזאת של גם דאטה, איכותי לעבוד איתו, וגם מרצה שיכול ללוות אותי, וגם כל המעבדה עצמה, שסטודנטים של תואר שני ודוקטורנטים, שיכולו לתת לי תמיכה בין אם זה בקשיים טכניים או תלבטויים במחקר עצמו. אז זה באמת נתן לי אחלה פריצה דרך ראשונית, גם התוצאות היו טובות, זה מסוג הדברים שבאמת, ברגע שאתה עושה משהו שלא טריוויאלי, כלומר אין לזה פתרון באינטרנט, אתה לא לוקח ועושה לזה אדפטציות, אלא באמת אתה פתרת בעיה בכוחות עצמך, בצורה שעוד לא עשו בעבר, זה כאילו, זה בסופו של דבר מה שנותן לך כלים באמת משמעותיים, שבאמת התעסקת בצורה משמעותית עם הדאטה, בצורה שונה, ופתרת את הבעיה בצורה מיוחדת שלא עשו בצורה דומה בעבר. אז זה נתן לי את הפריצה דרך הראשונית לתחום, התחלתי אחרי זה ברעיונות, התחלתי כמה חודשים אחר כך לעבוד בסטארט-אפ צעיר יחסית.
ספר קצת על הפרויקט ועל הליווי שלו, מי ליווה אותך והכל?
המרצה שליווה אותי בפרויקט עצמו, לא, יוסקוביץ' קוראים לו, מרצה באמת מעולה, פשוט האמת שהמרצה, התחום שלו הוא בעיבוד תמונה יותר בתחום הקלאסי. יש מרצים מסוימים שהם בתחום של עיבוד תמונה שהם לא מספיק, אפשר להגיד, הוא מאוד בעד ראייה ממוחשב, מאוד בעד רשתות נוירונים ובינה מלאכותית והשימוש בזה, והוא מודד את הסטודנטים אצלו במעבדות ובמחקר להשתמש בכלים האלה, אבל זה לא, אבל הוא לא בא במקור מהתחום הזה. הרקע המשמעותי שלו הליווי שלו יותר בתחום הקלאסי של ראייה ממוחשבת, אלגוריתמים יותר קלאסיים של סגמנטציה, ולא בהכרח רשתות נוירונים ובינה מלאכותית. אז הליווי שלו זה היה בעיקר מחקרי, אפשר להגיד. כאילו, כן נתן לי כלים כאלה של, אוקיי, ניסינו גישה א', ב', ג', הגישה הזאת לא עבדה, בואו נחשוב איך אפשר לתקוף את זה מכיוון אחר. בקטע מחקרי הוא נתן לי כלים מדהימים. וגם קצת בקטע של ניסוי וטעייה מסטודנטים מהתחום שעובדים אצלו, אבל עיקר הליווי המשמעותי שלי בתחום של בינה מלאכותית דווקא היה מהמסטרנטים ודוקטורנטים במעבדה, שהם באמת יש להם את הידע המעשי יותר. אז כזה זה שילוב של שניהם.
מה הופך את הידע שלהם למעשי? כלומר, הידע שלהם מגיע לא רק ממקורות אקדמיים, או שהידע כאן ממקורות אקדמיים הוא גם מעשי. אני שואל כי אני באמת
יודע. אתה יודע, בסופו של דבר, המתמטיקה מאחוריה היא חשובה והכל בשביל לדעת את הכלים שאתה רוצה להשתמש בהם, או אם יש טכניקה מסוימת שאתה רוצה להשתמש בה, לדעת מה המגבלות שלה. אבל בסופו של דבר, כשאתה נתקל בבעיות שהן בסופו, הן תכנותיות וטכניות בסופו של דבר, ואתה לא יכול להתעסק בבינה מלאכותית בלי שיש לך את הכלים הטכניים, בין אם זה תכנות עצמו, ברמה הפייתונית הרגילה ביותר, ובין אם זה גם בכלים, אתה יודע, טכניים, דאב-אופסים, אתה רוצה בסופו של דבר, יש לך במהלך, יכול להיות 1001 כשלים מאוד טכניים, שלא משנה אם יש לך תואר ראשון, תואר שני, או דוקטורט, או פרופסור, אתה תתקל בהם בעבודה הטכנית, אתה תהיה חייב, עד שלא תיעשר את זה בידיים, אתה לא תוכל לפתור אותם. למשל, אתה מאמן את המודל, הלוס, אנחנו רוצים בסופו של דבר שאנחנו מאמנים מודל למזער את הלוס, פונקציית הלוס, באמצעות אופטימיזציות של למשל גרדיאנט דיסנט, SGD, אדם, לא משנה, ובמהלך האימון יכול להיות שפתאום אתה נתקל בלוס שהוא נהיה none, not a number. עכשיו, להבין מאיפה הבעיה הזאת שהלוס נהיה not a number, יש לזה, יכול להיות לזה כמה בעיות, ולנסות להבין, למצוא שורש הבעיה, זה בעיה מאוד טכנית, אז כאילו, לבוא
למרצה לבדבר כזאת. כלומר, אז אם נפרק נפרק מה זה הידע הבסיסי של AI, אז קודם כל יש לנו את הידע, נקרא לזה הטכני, שזה להכיר את פייתון פחות או יותר.
לגמרי. פייתון זה הבסיס.
פייתון זה הבסיס, אוקיי, מה הלאה?
משם אתה, עכשיו, משם הכלים הבאים, זה כבר, אפשר לקחת את זה אם רוצים לתחום של ראייה ממוחשבת או...
שניונת, גם אבל הטכני הוא גם מפורק לעוד דברים חוץ מפייתון, אני מאמין.
לא, זהו.
אז תרחיב.
זהו, אז הנקודה היא האם אתה לוקח את זה בראייה ממוחשבת, כאילו, יש לך ספריות, מגוון ספריות לאימון רשתות נוירונים ו... ובינה מלאכותית, אם זה TensorFlow, PyTorch, Keras, יש מלא ספריות שאפשר להתכוונן אליהם. הכלים הטכניים לפעמים שאתה משתמש בהם, אני לא חושב שצריך להגיד, רק הכלי הזה צריך להתחיל איתו. אז אמרנו מעבר לפייתון, יש נגיד כלים, אפשר להגיד, לא, ספק דיו-אופסים, ספק דיו-אופסים, לינוקסים כאלה, של, בסופו של דבר אתה רוצה לעבוד עם, אתה עובד עם קבצים בסופו של דבר. דאטה זה תורגם בסופו של דבר למערכות קבצים. אתה רוצה לעשות מניפולציה בצורה נוחה על הקבצים, אין סיכוי שאתה עושה דברים בצורה ידנית, אתה צריך תמיד בצורה יפה בלינוקס, בין אם זה נגיד החלוקה של הדאטה בתור משהו ראשוני כזה, באמצעות פקודה בלינוקס, לחלק את התיקיות נגיד לאחוזים מסוימים, אתה רוצה לפצל את הטרנינג, את הדאטה שלך לטרנינג טסט ולידיישן נגיד, סתם אני זורק, תיקיות מסוימות, או לפי, אז יש לנו את הכלים האלה, זה מבחינה לינוקסית, שאתה חייב לשלוט בצורה נוחה שיקל עליך על החיים, מבחינת דאב-אופסית, בסופו של דבר כשאתה מאמן מודל, זה לא משהו שנשאר בגבולות הריסרצ' מודל תיאורטי, רוב המודלים, במיוחד בהקשר תעשייתי, אנחנו מדברים עליו, זה משהו שעושים ממנו כסף, זה ייכנס למוצר בצורה כלשהי, בין אם זה כאפליקציה, בין אם זה בסרבר מסוים, בין אם זה על מחשב של לקוח, זה חייב מה שנקרא לצאת מגבולות אוקיי, כתבתי קוד מסוים, שאני יכול להריץ את הקוד הזה בפייצ'ארם שלי נגיד, ב-IDE, לבין אוקיי, עכשיו זה רץ אצל לקוח. אז יש גם את הפער הזה, שהפער של הדיפלוימנט נקרא לו בצורה מסוימת, שהוא גם משהו שהוא מאוד חשוב בתהליך הזה של הפיתוח מודלים בדאטה סייאנס. זה כלים שלדעתי קצת קשה לרכוש באקדמיה, לפחות מההתנסות שלי. לא לומדים מספיק ענייני דוקרים, קוב פלואו, זה דברים שכזה, אפילו ברמה, סליחה, כאילו אפילו בשנתונים מסוימים, לא מספיק נותנים כלים של גיטאב מספיק. כאילו, וזה דברים סופר בסיסיים שאין מצב שכל מתכנת ובפרט בדאטה סיינס לא שולט בהם. וכלים דוקרים למיניהם זה כלים מדהימים שפשוט עוזרים לך וחוסכים לך זמן משמעותית ואם אתה תמיד בסופו של דבר אתה מאמן מודלים אתה צריך אוקיי אני צריך את הספריות האלה והדפנדנסיז בין ספריות אם אתה מבזבז זמן על התקנות למיניהם ואלוהים יודע כמה זמן אפשר לבזבז לפעמים על התקנות אתה צריך לאמן איזה טנזורפלו על גרסת קודה מסוימת על GPU מסוים שטויות כאלה. רק ההתקנות האלה יכולות לקחת מלא זמן, אז שליטה בכלים דוקרים למיניהם הם גם מאוד עוזרת, בסופו של דבר זה כלים, אוסף של כלים שעוזר לך להתמקד בעיקר. כן אני חושב שחשוב מאוד, יחד עם כל הפרקטיקה שאמרנו בין פייתון, השליטה בספריות של מודלים שונים, מ-SKLearn ל-Tensorflow, TypeScript וכולי, כלים לינוקסיים וכלים של deployment, אי אפשר, אני לא חושב שריאלי לצלול ישר ל-hands-on מעשי, בלי לדעת את התיאוריה מאחורה. כאילו זה כן תחום שנשען מספיק חזק על עקרונות מתמטיים, בין אם זה אלגברה לינארית ברמה כלשהי, עד לצורה מסוימת משתמשים גם בכלים כאלה של חדווה מסוימת כזה, אתה יודע, בחישובי נגזרות, להכיר את ה... כמובן שעומד מאחורי כל אופטימיזציה. אין מצב שאתה לא יודע את התיאוריה מאחורי זה, כי בסופו של דבר אפשר לעשות כל כך הרבה שטויות בפרקטיקה, שאם אתה לא יודע את התיאוריה שמאחורי זה, מה המגבלות של האלגוריתם, האם אתה באופטימיזציה מסוימת, אתה מניח שהפונקציה גזירה או לא, או שנגיד אם אתה משתמש באופטימייזר מסוים, למה בחרת באופטימייזר הזה ולא באופטימייזר אחר? כאילו יש הרבה עקרונות שכאילו אם אתה עושה אותם על עיוור, אז כשאתה נתקל בבעיה, ותמיד תתקל בבעיה שהמודל לא מספיק טוב או בעיות טכניות כאלה ואחרות, אתה לפעמים לא תדע מה המקשור של הבעיה אם אתה לא מכיר את התיאוריה מאחורה. אז אני כן חושב שבקטע הזה לא כדאי לעשות קיצורי דרך וכן להשקיע בקורסים רציניים ו... לקורסים רציניים בין אם זה באקדמיה או בקורסים אחרים שחשופים היום, באינטרנט כבר יותר לגמיש. לי אישית הפלטפורמה של האקדמיה הייתה מאוד נוחה בקטע הזה, כי נותנים כלים באמת מרצים באמת ברמה טובה, וכמה שאני למדתי בעברית וכמה שבעברית מאוד משקיעים בקטע התיאורטי, כן בכל הקורסים הרלוונטיים יש הרבה גם מאוד התנסות מעשית.
אני מאמין שבכל האוניברסיטאות.
כן.
המשמעות.
אני יכול להגיד...
כן, נגיד זה ככה.
כן, אני יכול להעיד רק על עצמי פשוט. אז זה בנוגע ל...
אוקיי, אז בעצם הנדבך הראשון זה להכיר את הכלים הכי הכי טכניים, שזה אומר להכיר את הכלים הדבופסים, דוקרים, להכיר גיט, באמת ההתחלה, מאיך לעשות אקסקלוד לפיילים, עד איך עושים קומיט נכון, באמת הנושא של דוקר והרצת סביבה, אחר כך אנחנו מדברים על כלים, לא אחר כך, במקביל, אנחנו מדברים על כלים טכניים כמו להכיר פייתון, אני הייתי מוסיף, אבל אני מת שאני סתם מוסיף את זה, יכול להיות שאתה לא תסכים איתי, נושאים כמו מבני נתונים, להכיר אלגוריתמים.
לגמרי צריך, אילו זה, חיות. אתה לא יכול לצלול, אני לא אומר לך שבהכרח ישאלו אותך בראיון דאטה סיינס על עץ אדום שחור או משהו כזה, זה לא בהכרח שהקבלה לעבודה תקום ותיפול על איזה אלגוריתם ספציפי, אם הכרת או לא, אבל כן זה אוסף כלים.
מפתיע, אז... רגע, באמת מה, בוא נדבר על רעיון עבודה.
אוקיי.
על מה כן, על מה כן בן אדם ייפול?
אז הרבה פעמים, אני חושב שהשאלות הכי נפוצות שאוהבים בדאטה סיינס, זה כאילו, לפחות מההתרשמות שלי, זה כן לשאול על משהו שפרויקט שעשית בו לעומק, וממש לשאול, אוקיי, למה בחרת בגישה הזאת? מה היתרונות שלה? מה המגבלות שלה? בחרת את ה... אם נגיד, נגיד שיתפת את הקוד וראו ש... אוי, ראיתי שהשתמשת באופטימייזר בשם אדם. אתה יכול לספר לי איך הוא עובד? אתה יכול לספר לי מה המגבלות שלו, מה היתרונות שלו? אולי יש את ה... או... גם הרבה פעמים שואלים... בתחום של דאטה סיינס זה משהו שמאוד אתה חייב להיות מחובר ל... זה תחום שכל כך מתחדש, אתה חייב להיות מעודכן בדברים ש... שעדיין מתחדשים, בין אם זה במאמרים חדשים, בתחום. אנחנו יכולים לשאול אם קראת איזה מאמר מעניין ולספר עליו, נגיד. ככה רואים איך אתה מבין לעומק מאמר ואיך אתה יודע להסביר אותו.
אתה מתרשם שזה גישה רווחת לרצות חדשנות?
אני עבדתי רק בסטארט-אפים. בסטארט-אפים, שני סטארט-אפים עד עכשיו, שבשניהם מאוד רוצים להתעדכן בתעשייה ו... ובדברים שמתחדשים. אני חושב שזאת גישה שהיא כן יחסית רווחת, כי בסופו של דבר, אם אתה, יש לך איזה רשת מסוימת, נגיד, ל-object detection, זה כל הזמן משפרים את זה עוד ועוד ועוד. אז אם יש לך מוצר שמשתמש ברשת מלפני שנה, יכול להיות שיש דברים שכל כך השתפרו מאז, בין אם זה במהירות, בין אם זה בדיוק, שאם אתה לא מתעדכן, אז המוצר שלך בסופו של דבר לא מספיק טוב, ואם הוא לא מספיק טוב, אז יש מתחרים יותר טובים. אז בהקשר הזה כן חשוב להיות מעודכנים עם טכניקות חדשות שתמיד מתפתחות.
מאיפה אגב אתה מתעדכן בדברים בחידושים?
אז בהקשר הזה אני מאוד נהנה מהקבוצה הישראלית של Machine and Deep Learning Israel, קבוצת פייסבוק ישראלית עם אחלה חבר'ה שמדי פעם מפרסמים מעניינים, כאילו אם יש איזה מאמר שקפץ למישהו בעין אז הוא כזה מחולק אותו וכזה אומר עליו איזה מילה או שתיים, לפעמים יש עליו איזה דיון כזה, האם זה מחדש, לא מחדש, אם יש פה איזה נקודה מעניינת. לפעמים גם ממש חבר'ה כזה מעלים בכללי כזה, זה בכלל, אגב, אם דיברנו על קבוצה, זאת אחלה קבוצה כדי להתעדכן בדברים חדשים, גם בדברים טכניים. אם אתה נתקע בדברים טכניים, במימוש של טכניקה מסוימת או באיזה עבודה מסוימת שעובדים עליו, אנשים, הרבה אנשים מתייעצים שם, יש שם גם תת קבוצה, קבוצה של טכניקה, זה technical question and answers של Machine and Deep Learning Israel, שאנשים אומרים, כאילו, תארים את הבעיה שלהם, מה הם נתקעו, ושואלים, אם יש, כמו Stack Overflow כזה, רק ישראלי אפשר להגיד, וספציפית ל-AI כזה. ויש שם אנשים באמת חריפים שנותנים אחלה טיפים, וכאילו לי גם יצא לכתוב גם שאלות, גם תשובות שם, אז באמת אחלה קהילה. וגם בדרך אגב יש להם אחלה ג'וב בורד, כאילו יש להם כזה באתר שלהם רשימה של משרות שמתעדכנת כל שבוע, עכשיו בקורונה הם עוד יותר מדגישים את זה, כאילו את החלק הזה של המשרות. Mm-hmm. גם החברה שלי עכשיו מפרסמת שמה, שגם עליה לא דיברתי אגב. קיצר, אז זה בהחלט אחלה פלטפורמה גם להתעדכן. עוד דברים שיש בה רעיונות, כאילו כן יכולים כזה, יכולים לתקוף את זה או בקטע של בעיה שאתה עבדת עליה וכזה לרדת לרזולוציה, או כזה לתאר לך איזה בעיה במקרו כזה, שנגיד, לא יודע, נגיד סתם, אני יכול לזרוק מהראש כזה, יש לך איזה מטת אפוזים, יש לך איזה דרון שמצלם ברזולוציה מסוימת, את התפוזים, יש לך נגיד, מתארים לך נגיד איזה גודל תמונה מסוים, תן לי אלגוריתם, כאילו איך היית מממש, משהו שירוץ מספיק מהר, כאילו איזה, מה היית בוחר, איזה גישה שירוץ מספיק מהר נגיד, לצלם את ה... שעשה object detection לתפוזים, ושיהיה מספיק מהיר, כזה סתם, תאר לי את כל התהליך, אבל לא סתם תן לי את המודל, אלא גם תן לי את כל התהליך שאתה עושה מההתחלה שאתה מקבל את הדאטה, לעבוד איתו, מה אתה עושה דבר ראשון שאתה מקבל את הדאטה, עד וכל השלבים שאתה יכול לפרוט אחר כך. רק מהתהליך הזה שיש לך בעיה כלשהי ולראות איך אתה מתמודד איתה, אפשר ללמוד הרבה כמה המועמד מבין או לא מבין. כי אי אפשר, טוב, אני לא יכול להגיד, טוב, ישר נזרוק מודל ויהיה בסדר. אתה חייב להבין את הדאטה, לקבל ממנו insights, לקבל סטטיסטיקה על הדאטה, כאילו לעשות כזה היסטוגרמות על הדאטה, כל מיני כזה גרפים מעניינים של להבין קודם כל איזה סוג דאטה יש לך, לפני שאתה זורק עליו מודל מסוים ומקווה לטוב. אם אתה לא רואה בעיניים את הסטטיסטיקה גם במקרו וגם כזה דוגמיות מסוימות, אז זה לא באמת, אתה לא באמת יכול לפתור את הבעיה בצורה טובה. אז כאילו, גם בעיות כאלה לפעמים נותנים בשביל כזה, מתארים לך בעיה כלשהי ואתה צריך לתאר את כל הדרך שאתה פותר מההתחלה ברמה הכי, מרמת הדאטה נגיד, ההתעסקות עם הדאטה עצמו. Mm-hmm. כן יש שאלות תיאורטיות כזה שכן תמיד שואלים. אצלי נגיד בחברה הנוכחית שאני עובד בגרין איי, אצלנו נגיד, אני לא... זה פשוט תהליך שאני מניח שברוב החברות, זה תהליך שלוקח כמה וכמה איטרציות. זה מתחיל ברוב החברות מהניסיון שלי, כן מתחילים באיזו שיחת טלפונית כזאת רגילה, כזה קצת להכיר את המעמד מהרקע שלו, לראות אם רלוונטי להזמין לרעיון יותר לעומק. רעיון יותר לעומק זה כבר יותר מקצועי כזה, זה יכול להיות גם ב... כן יש שאלות תפנותיות כזה, לראות כן ראש לוגי של תפנות, שגם יהיה שם... בהכרח כנראה יהיה גם התעסקות עם מבנה נתונים כלשהו, וגם קטע תכנותי כזה של לוגיקה של תכנות, שבכל זאת בן אדם חייב להתעסק בתכנות בצורה מסוימת, ושאלות מקצועיות בתחום של, של, דאטה, של machine learning, deep learning, ואני מניח גם בתחום שהחברה עובדת בו, עשינו את זה בתחום של ראייה ממוחשבת, אז יש גם שאלות מנסם בתחום של עיבוד תמונה כללי, כי אין סיבה על כל דבר לזרוק ישר deep learning, יש דברים שאפשר לפתור מספיק טוב גם בטכניקות קלאסיות. אז חשוב להכיר גם טכניקות, מה שנקרא בדומיין שלך. וגם הרבה פעמים כן נותנים תרגיל בית מסוים.
על מה לשים דגש בתרגיל בית?
תרגיל בית זה קצת עניין טריקי, כי יש חברות שנותנות אותו, שאפשר לפרוס את זה לכמה ימים, ואז המועמד יכול להישאב לזה עוד ועוד ועוד. ולהשקיע בזה עוד ועוד זמן וכדי בלי לצאת מזה. אז אני חושב שגישה בתרגיל בית שהיא גישה, אפשר להגיד אותה גם בסוג של האקתון, אפשר להקביל את זה, שאתה צריך להגיע כמה שיותר מוקדם למשהו בסיסי שעובד ברעיון שלך, ורק אז לשפר אותו, כאילו מה שנקרא לסגור מעגלים קטנים. כאילו, אוקיי, סבבה שיש לך בראש את התמונה המלאה, איך זה יושב אצלך בראש כל הפתרון המלא, אבל אם עכשיו תנסה מאלף להגיע בבת אחת מהפתרון המלא בזמן שמוקצב לך, לא בטוח שתצליח. עדיף להגיע לפתרון שאתה יודע, מעטפת כזה, פתרון מעטפת כזה שהוא כזה נותן את הבסיס, מה שנקרא בייסלנד, ואז משם אתה יכול לשפר אותו לאט לאט עם עוד ועוד צעדים. זה משהו שכן רלוונטי בהרבה תרגילים של דאטה סיינס, כי כן אתה בסופו של דבר יפתור בעיה מסוימת בכלים מסוימים תחת מגבלות. אז כן, אני חושב שצריך, מה שנקרא בצעדים קטנים, לא בבת אחת להגיע לפתרון מושלם, אלא כזה לעשות שיפורים. כי סביר שאף פעם אתה לא תצליח להגיע למשהו מושלם במסגרת הזמן שנותנים לך. יודעים שיש למועמד את המגבלות שלו, אבל כן חשוב להביא, חשוב כן לעשות את כל ה... כן, מצד אחד מה שאמרתי, לעשות כזה, להתחיל עם פתרון שעובד יחסית מספיק טוב ורק אז לשפר אותו. מצד שני, כן, לא לצלול ישר למימוש, אלא כן להשקיע מספיק זמן בתכנון עצמו וגם כמעט תמיד ברעיונות משרות בית של עבודות בית של דאטה סייאנס, להצטרך לעבוד עם דאטה, אז כמו שאמרתי, להסתכל עומק על הדאטה, בין אם זה סטטיסטיקות, היסטוגרמות, התפלגויות שונות, כאילו זה דברים שא' לפעמים זה יהיה חלק מצופה ממך חלק מהתרגיל בצורה כזאת או אחרת, ב' זה הרבה פעמים גם יעזור לך להבין את הבעיה עצמה, כמו שאמרתי, שזה מה שקורה גם ברעיון רגיל, שמתארים לך בעיה ואתה צריך לפתור אותה.
אוקיי. אז אני אגיד כמה דברים, כי עוד רגע ייגמר לנו הזמן. אז האמת שנתת איזשהו מעטפת כללית, לדעתי גם לאנשים ששומעים את הפודקאסט הזה והם לא רוצים משרה דווקא בדאטה סיינס, ככה נכון באמת לפתור מבחן בית באופן כללי, לא לצלול ולצלול, הרבה פעמים גם הדברים הפשוטים ביותר בכל תחום, אפשר לעשות אותם בשיטה אחת בשעה עבודה ובשלוש שעות וב-20 שעות, תתחילו בדרך הפשוטה. ואחר כך תמיד לשכלל בגישת האקדמיה. וכמו שאני אומר בגישה שלי לכל עולם, עולמות הכניסה להייטק, להתייחס לעניין הזה של כניסה לעבודה ראשונה, כאיזושהי אסטרטגיה שמנסים מהרבה מאוד כיוונים, בלי לראות לכל הכיוונים, אלא ממש להתעניין ולבנות את זה. אז ישראל באמת סיפר בפודקאסט איך הוא בנה את זה. יש לך טיפים נוספים?
עכשיו באמת היינו יחסית רוחביים, אבל באמת בסופו של דבר זה עניין של פשן כזה. כאילו כן, אפשר להגיע היום לדאטה סיינס ממלא תחומים. אתה לא חייב, יש כבר מלא בוטקמפים למיניהם וכאילו... זה תחום שבאמת הביקוש שלו מאוד עולה ואפשר להגיע עכשיו בהרבה הרבה דרכים, אז אני חושב שבאמת כדי להתבלט מעל אחרים, מעבר לכן איזה פרויקט יחסית משמעותי, באמת ההתעדכנות הזאת במאמרים היא מאוד יכולה לעזור. כן, גם לא נגענו במשהו קטן שכן שכחתי לדבר עליו, יש את העניין הזה של קגל. K-A-G-G-L-E, שזה אחלה אתר עם אחלה תחרויות למיניהם בתחום של דאטה סייאנס, שזה גם אחלה פלטפורמה לקבל כלים מעשיים לפתרון בעיות. יש שם הרבה הרבה דאטה סטים והרבה מאוד אתגרים מסוימים בהרבה תחומים, לא בהכרח בתחום של ראייה ממוחשבת, שזה אחלה דרך גם לקבל ניסיון ראשוני של משהו מעשי, וכי זה גם ללחך את הידיים בבעיה מעניינת. יש שם גם פרסים כספיים, אני לא חושב שצריך לשאוף לפרס הכספי, יש שם אנשים מאוד חריפים שקשה להביס אותם, אבל רק להתברג אתה יודע, בטופ 10 הזה, יש בזה משהו שגם יכול להיות מאוד מספק. זה גם אחלה פלטפורמה שלא נגענו בה, וגם מאוד כדאי להכיר ולנסות גם.